שלום עליכם רעים ואהובים, עוד מעט ירד אלינו יום שבת הקדוש והטוב, פרשת בהר סיני, ואנחנו רוצים לגעת בדקות הקצרות מאוד שנותרו לנו בשתי שאלות. האחת, שאלה שאנחנו כל שבוע ושבוע עוסקים בה בעזרת השם, מה לשמה של הפרשה ולתוכנה? ונסביר, הפעם תוכנה של הפרשה הוא מאוד מוגדר, כל הפרשה עוסקת ביובל. בשמיטה וביובל, בחיזוק עניין השמיטה, ובמה קורה כאשר מישהו מאחינו נופל, כי ימוך אחיך, כי ימחר, מה קורה לו כשהוא עבד, איך היובל מצליח להוציא את כולם, ואיך אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לגאול אותו, ולהביא לשנת היובל, לשנת הדרור. שמה של הפרשה הוא בהר סיני. רשי זכור, רשי שאל מה עניין שמיטה אצל הר סיני, משפט שהפך להיות מוכר לנו גם בלי לזכור אותו בפרשה. אבל הוא לא עונה לשאלה שלנו, אנחנו שואלים הפוך. למה בהר סיני הוא השם של פרשת השמיטה והיובל? זאת השאלה הראשונה שנרצה לעסוק בה. והשאלה השנייה קשורה לפסוקים האחרונים של הפרשה. הפרשה שבאמת עסוקה כולה בשמיטה וביובל, מתאים היה מאוד שתסתיים ממש שני פסוקים לפני מה שהיא מסתיימת. שם מתואר איך עד היובל חישב לו וכילי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם, דיברנו על זה במעלה האחרון, בשישי ובשביעי, שם היה צריך לסיים, פתאום מסיים את הפרשה בשתי הוראות או אולי בשלוש שלא קשורים בכלל. א', לא תעשו לכם אלילים, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה כי אני השם אלוקיכם. כל המפרשים שואלים, מה לאיסור עבודה זרה ולנושא שלנו עכשיו? ב', ובזה מסתיים את הפרשה, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. מה לזה ולפרשה? אבן עזרא אגב מסביר את הפסוק האחרון כקשור מאוד לפרשה, את שבתותיי טוען אבן עזרא אלו השמיטות, שבתות הארץ. ומקדשי טוען אבן עזרא זה היובל, יפה מאוד, שנקרא בפרשה קודש. הוא לומד את זה לא על השבת ועל המקדש כמו שאנחנו מבינים. אבל רוב המפרשים לא מקבלים כך, וגם לפי אבן עזרא, עדיין לא הבנתי מה עושה הפסוק הקודם בהקשר שלו לפרשה. זה מסביר את הפסוק האחרון, אם נגיד שהשבתותיי והמקדשי באים לסכם את הפרשה. אבל מה העניין הזה של איסור אבן משכית ועבודת אלילים? למה זה מסיים את פרשת השמיטה והיובל? אלה שתי השאלות. ננסה להתחיל בראשונה. וננסה להיכנס לשנייה דרך פירוש מופלא של מי שבפירושו כבר עסקנו השבוע בהקשר מסוים בעל צרור המור. זוכרים רבי אברהם סבא ממגורשי ספרד, ממגורשי פורטוגל, עסקנו בו השבוע בדברים מדהימים ואני מבקש גם לסיים איתו את השבוע. אבל לפני כן נדמה שהשם בהר סיני לפרשה הוא הדבר המדהים ביותר שיכולים לתת לפרשה הזאת. מי שרוצה להבין את היובל, צריך לתפוס ששנת היובל היא בעצם התיאור של הגאולה השלימה של העולם. אז כולם שווים בפני הקדוש ברוך הוא, אז בשנת היובל דרור בארץ. אז מגיעה האחדות המוחלטת, הרמב"ן מסביר את המילה דרור בצורה מרתקת, על פי הרמב"ן פירוש המילה דרור הוא מלשון דור ועוד דרור ועוד דור. שמעתם איזה יופי? דרור זה כאילו שני דורות. מה הקשר? אנחנו תמיד הבנו שדרור זה חופש. תשמעו איזה עומק. על פי הרמב"ן בשנת היובל חוזרים כולם למשפחותיהם. והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, דור לדור, דור הולך ודור בא, דור שב אל הדור הקודם. בעולם המודרני נדמה לנו שהדרור הוא שאני מצליח לברוח מהבית. אבל בשנת היובל הדרור הוא שכל אחד שב לנחלת האבות. ושום דבר לא משעבד אותי לקצב שלו, לרגע שלו, למה שכדי שאני כאילו אהיה בעל משמעות, אני צריך להתנתק מנחלת אבותיי. דרור בארץ. דרור בארץ, רש"י מסביר את הפירוש דרור במובן האחר, דרור כל אחד חוזר לדור במקום שהוא רוצה. הוא לא מחויב למוסכמות, הוא לא מחויב לכל מיני הגדרות חברתיות, לכל מיני מגדרים למיניהם ועוד כל מיני דברים. יובל, דרור. זאת האחדות העמוקה בפני הקדוש ברוך הוא, לא בפני איזשהו משהו מפלגתי שקבעו לי. אתם יודעים מתי היה יובל? רק פעם אחת. היה ווייז כזה שתיאר לנו איך ייראה היובל של העולם. במשוך היובל, הם יעלו בהר. שם היה ויחן שם ישראל נגד ההר. שם הייתה האחדות האדירה והמופלאה הזאת. אם אתה רוצה ללמוד איך ייראה היובל, הר סיני. אתם יודעים מה עוד היה בהר סיני? בהר סיני כל העם היו רואים את הקולות, וכל אחד ראה איך כבודו של כל אחד ואחד מקבל את מקומו. והר סיני, שם נמשך היובל, שם הצלחנו להגיע אל הראייה הגדולה ביותר שיכולנו לראות. נבהלנו, אמרנו למשה, תמשיך אתה. והנה בפרשת בהר סיני, בא משה ומתאר לנו איך כולנו נגיע ליובל הזה, גם אחיך, שמחר את עצמו להיות שמש לעבודה זרה. מדהים. אבל בזה לא סיימנו. מה אומרים שני הפסוקים האחרונים? את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו ולפני כן אבן המשכית. זוכרים את צרור המור שהזכרנו השבוע? הוא רבי אברהם סבא. ממגורשי ספרד, ואני רוצה לסיים איתו את השבוע המופלא הזה. שבורח מספרד עם ביתו לפורטוגל, ובגירוש יהודי פורטוגל ב-1497, הוא מגיע אל הדברים הקשים ביותר בעולם, הוא רואה את בניו יוצאים לשמד ומוטבלים לנצרות. מתוך זה הוא בונה את העולם המופלא הזה שחלקו מגיע בספר הגדול הזה בצרור המור. אגב, נכדה שלו ניסית לימים למרן השולחן ערוך, כי לא יידח ממנו נידח. והוא מסיים את הפרשה כך. ואמר לו, תעשו לכם אלילים לרמוז, כי השמיטה היא שקולה כנגד כל המצוות, והכופר בה הוא כמודה בעבודה זרה. וממה הגיע לזה? מכוח החמדה, שחמד פירות שביעית. אתה לא מצליח להתגבר, ולזה רמז לא סתם עבודה זרה, אלא אבן משכית לא תיתנו, כי אומרו על כל שחיות החמדה, משכית זה חמדה. עכשיו הוא מגיע לסוף. תשמעו את הגירוש של היהודים בפרשה שמתארת באבון מגולים. אבל הפעם לא גירוש מארץ ישראל, אלא הוא מדבר על ספרד בתור הזהב, על פורטוגל בתור הזהב. ולפי שכל זה בא מכוח השמיטה שהיא כלולה במצוות שבת, סתם הפרשה את שבתותיי תשמורו. והערכתי בכאן בטעם הגירושין, הגירוש. כי הגאווה והשררה שהייתה בישראל, כאילו היו יושבים בארצם, אנחנו יהודי ספרד, כאילו אנחנו בארץ שלנו, סבב להם זה, עד שהיו בונים חורבות למו, ובתים ספונים בארז ובשחיות החמדה כהכלי המלכים. לאט לאט נהיינו שם גדולים, עד שבעבורם השתחוו ועבדו עבודה זרה. וכן נמשך להם הגירוש מאוד דבר. עד כאן הוא מתאר את מי שבגלל הגלות נכנסו להרגיש כאילו הם גבירים בארץ שלהם, ובנו לעצמם משכיות חמדה והגיעו לאן שהגיעו, ומזה בא הגירוש. אבל עכשיו באה הסיבה השנייה לפי צרור המור. לא יאמן. וכן נמשך להם הגירוש מצד חילול שבת ומחלוקת וקטטה בבתי כנסיות בשבתות וימים טובים. הם שומרים שבת ובאים למקדשי אלו בתי כנסיות,
ושם יש את המחלוקת של היהודים, עד שבעוונם סבבו שיעשו בתי הכנסיות שלהם בתי עבודה זרה. כמוזכר בדבריהם, רבי פלוני ראה בית הכנסת שהיה בו מחלוקת. אמר, חוששני לזה שיהיה בית עבודה זרה. לימים מועטים נלקח לעבודה זרה. אז אם תשאלו, אז למה כל אחד עומד על דעתו דווקא שם בבית הכנסת בשבת? וכל זה לפי שלא היה להם יראת מקדש. וזהו שמסיים הפרשה, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. צריך בכלל להוסיף משהו? שנזכה בגאולה שלמה. את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, באהבה שלמה במהרה בימינו. שבת שלום ומבורך.